טוב, התחלתי בעזרת השם. מצה זו שאנו אוכלים על שומה. זה, בזה, על זה אנחנו רוצים לדבר. שלום עליכם. הנה, ציוותה אותנו התורה לאכול מצה שבעה ימים. והציווי הזה חוזר בתורה כמעט 10 פעמים. וזאת אומרת שהתורה נורא רוצה שנאכל מצות 7 ימים. וגם התורה קוראת לחג הזה חג המצות. לפי התורה חג הפסח זה יום י' ד' של קורבן הפסח. החג המצות זה מליל 15. ובאו חכמים ואמרו שבאמת אין מצווה לאכול מצות 7 ימים, אלא יש משהו פה יותר חזק. לצד הציווי של התורה לאכול מצות 7 ימים, התורה אסרה על אכילת חמץ. זה יותר חזק. לא רק שאתה מצווה לאכול מצה, אלא אתה אסור באכילת חמץ. לא רק שהתורה ציוותה לא לאכול חמץ, אלא התורה ציוותה שלא יהיה לך אפשרות בכלל לאכול חמץ. שכן התורה ציוותה על איסור ליהודי שיהיה בבעלותו חמץ. השון של התורה זה נאמר יותר יפה מאשר אסור שיהיה בעלותך חמץ. נאמר לא ייראה, לא יימצא, שזה ביטויים שמבחינה אחת ייתן למשמעות, כי אם נגיד אני רואה חמץ והוא לא שלי, אז אין בעיה, אבל מבחינה רוחנית, מבחינת צורת הביטוי של התורה, התורה ממש אומרת, זה הפך הרי ללשון, שגרת לשון. בא לי ייראה ובא לי מצא. אז מצווה לאכול מצה, ואסור לאכול חמץ, ואסור שיהיה בביתך חמץ. אז אפשר להבין שחכמים אמרו שבגלל שאסור לאכול חמץ ובגלל שאין לך חמץ, אז מה תעשה? אין לך מה לאכול, אלא רק מצה. אז מצה זה רשות, חוץ מיום, ליום טוב ראשון. ששם יש את העניין של אנחנו את הבשר בלילה הזה, אצלי יש מצות על מורים אוכלו. או כמו שחזל עמדו בערב, תאכלו מצות. אבל בעצם זה מאוד חזק. זה אומר ש אין לך שום אפשרות לאכול אלא מצה. אף אחד אמר לך, אתה חייב לאכול מצה. לא רוצה לאכול כלום, אני אוהב לאכול רק חסה. או כרוב. אבל אם אתה אוכל לחם, אין לך אפשרות לאכול מצה. מבחינה מסוימת, זה יותר חזק. כי זה אומר שכל רגע ורגע אני מקיים את הפסוק, תאכלו מצות. כי זה מה שיש באפשרותי, רק לאכול מצות. למשל, למה הדבר דומה? לסוכות. ציוו אותנו 7 ימים, תשבו בסוכות. בסוכות תשבו 7 ימים. אבל אין הכוונה שאסור לצאת, אלא הכוונה שאין לך שום בית. אלא זה הבית שלך. אם אתה ישן בחוץ, או שאתה אוכל בחוץ, כלומר ישן בבית, או אוכל בבית, אתה עוקר את המושג בסוכות לשבוע 7 ימים, כי איך אתה אוכל וישן, לא הבית שלך האמיתי שהוא הסוכה. זה יותר חזק, כי זה אומר שגם כשאני יוצא החוצה, ואני צריך לצאת החוצה בחג סוכות. גם כשאני יוצא החוצה בחג סוכות, אני בעצם מקיים בסוכות לשבוע 7 ימים, כי כשאני חוזר הביתה, זה הבית שלי. שם אני ישן, שם אני אוכל. זה מאוד דומה. 7 ימים אכילת מצה, 7 ימים ישיבה בסוכה. שני דברים מאוד דומים. התורה בעצם מבקשת מעם ישראל לעשות פעמיים בשנה סדנה. סדנה מדיטיבית. מדיטיטיבית. מדיטציה. כלומר, להיכנס לזה עניין ולחיות אותו. עד הסוף. שבוע אחד בשנה זה עניין של המגורים. לא גרים בבית, אלא גרים בסוכה. שבוע אחד זה עניין של אוכל, לא אוכלים לחם, אלא אוכלים מצה. הבנתם? יהודי, כדי להיות יהודי, כדי לחיות את ה... להיות יהודי, הוא חייב להיות 7 ימים בתוך סוכה. אחרת, אתה לא יהודי. אתה לא חי נכון, אתה לא מדויק. יהודי, כדי להיות יהודי, הוא חייב 7 ימים לאכול מצה. זה מאוד דומה מצה וסוכה. מבחינת האופי הציווי והצורה. פה זה משהו שנוגע להרגל המגורים, פה זה משהו שנוגע להרגל האכילה. ובאמת אני רק רוצה להשלים פה משהו, שמצד כאילו פשוטה של ההלכה, אז בעצם אכילת המצה היא רשות. כלומר, אין לך ברירה, אין לאכול מצה, אבל אם אתה לא אוכל, אם אתה אוכל, אוכל כל השבוע תותים, אז בסדר. אבל כבר ראשונים כתבו, וכך נהג הגר"א, שהכוונה היא לא שזה רשות, אלא שזה, יש הרי 3 מדרגות. יש חובה, יש מצווה, ויש רשות. למשל, יש מצווה, חובה להניח תפילין, אבל חובה עליי לתת צדקה כל יום, כמו תפילין, לא. אז מה, אז אם אני נותן צדקה זה רשות? לא. יש 3 מדרגות, יש חובה, מצווה, רשות. אז בלילה הראשון זה חובה, בשני ערבים זה מצווה. ולכן יהודים יראי שמיים אוכלים גם כאלה שלא אוהבים לאכול לחמים במשך השנה. לצערי, אכילת לחם הולכת ומתמעטת. לא אצלך. אתה קבוע מגע, זה מדהים. אבל יש כאלה שבקושי אוכלים לחם. רק בשבת. זה לא כל כך טוב. לא מבחינה בריאותית. כי מפסידים את ברכת המזון. זה אחת המצוות הכי חביבות. זה פשוט מצווה מדהימה, ברכת המזון. לפי דעתי. זה נושא אחר. אבל בחג המצות, אתה אוהב מצה גם או שזה רק לך? נהדר. זו גישה נכונה לחיים. אני אוהב הכל. אז באמת. אז יש עניין ממש גדול בחג הפסח כל יום לאכול מצה בשיעור של אכילה, של ברכה, ואתה מכוון, אתה מקיים את מצוות 7 ימים מצות אוכלו. למרות שזה כאילו לא חובה כמו הלילה הראשון. אבל זה מצווה. כך שיטת הגר"א ועוד ראשונים שקדמו לו. טוב, בסדר, אוקיי, הבנתם. מצווה לאכול 7 ימים מצות. אבל צריך לברר את סודה של המצה. טוב, המצוות הן נורא סודיות, אז בואו רק נפתח פתחים, זה הכל. מי בא בסוד המצוות? נפתח פתחים. דבר ראשון, אנחנו צריכים קודם כל לבוא ולהגיד, ולשים את זה על השולחן. המצה היא מאכל שבתנך לא קשור לחג הפסח בלבד. ולכן, אם אני רוצה להבין בצורה אמיתית ולעומק וביסודיות את סוד המצה, אני לא יכול להסתכל רק על חג הפסח. אני צריך להבין מה קרה שם בחג הפסח, מה הסיפור שם, אבל אני חייב לפתוח את כל התנ"ך. ואני מגלה, קודם כל דבר ראשון, אני מגלה דבר מדהים. והדבר המדהים הוא, יודעים ומבינים, שהמצה היא לחמו של בית המקדש. כלומר, כל המנחה אשר תקריבו להשם, לא תעשה חמץ. איסור חמור במקדש, שיהיה בו חמץ. מה הכוונה שיהיה בו חמץ? יש לנו כמה קורבנות. יש קורבנות בעלי חיים, אבל יש קורבן מן הצומח. איך קוראים לקורבן מן הצומח? מה השם של הקורבן מן הצומח? קורבן? מנחה. קורבן מנחה, קורבן מן הצומח. בפרק ב' של חומש ויקרא, התורה פותחת קונדיטוריה. אני לא יודע, יש הרבה אנשים, יש לי כל מיני אחייניות, שהם לומדו קונדיטוריה. זה היום משהו מאוד מקובל. כל מיני עוגות מיוחדות, חמים מיוחדים. למרות שהרבה אנשים אוכלים לחם. חזרנו לזה. אבל הרבה אנשים אוהבים לעשות לחם. והתורה בחומש ויקרא פותחת קונדיטוריה. היא אומרת, אם אתה רוצה להביא מנחה, יש לך מלא אפשרויות. אתה יכול להביא מנחת סולת. מה זה סולת בתורה? קמח, חיטה. לא לחבר את זה לסולת של הקוסקוס בכלל. קמח, חיטה. בסדר? קמח, חיטה מובחר. קמח, זה הכל. סולת זה קמח, מילה נרדפת. יש מנחת סולת שאתה מביא קמח. שם עליו שמן. קמח. סולת, בלולה, בשמן. יש מנחה שאופים אותה. יש מאפה תנור, יש מחבת, יש מרחשת. זה ממש קונדיטוריה. אפשר להביא מנחה עם שמן ששמים לפני, שמים אחרי, אופים לפני, פוטטים את זה פיתים. וזה נורא מרתק. זה לא קשור אלינו עכשיו. לעשות את הדבר הזה. למה צריך כל כך בסוגים של מנחות? אבל זה סוד אחר, לא קשור אלינו. אבל על כל המנחות האלה מרחף איסור אחד. אתה לא יכול להחמיץ את המנחה. קורבן מן הצומח שהוא חיטה, שהוא קמח, שיכול להחמיץ, אסור להחמיץ אותו. כל המנחות יהיו תמיד מצה. ואפילו לחם הפנים, שקוראים לו לחם. לחם הפנים, שהוא מנחת הציבור הקבועה, שביום השבת שמים 12 לחמי לחם הפנים על השולחן הטהור שנמצא בקודש אל מול המנורה. לחם הפנים הוא מצה, אסור שיהיה חמץ. לא רק שאסור שעל המזבח יעלה חמץ, כל המנחה אשר תקריבו על השם לא תעשה חמץ, כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו משל השם. מה הקשר בין דבש לשאור? זה מרתק, אבל לא עכשיו. כל שאור, מה זה שאור? שאור באלף. לא מלשון שאורה. הייתי צריך מישהו שיגיד שאורה, ואני אגיד לא מלשון שאורה, חיכיתי לזה. שאור לא מלשון שאורה, שאור באלף, שאורה בעין. שאור בלי אי בסוף, שאורה עם אי בסוף. שאורה סוג של דגן. שאור זה קמח עם מים, עשית ממנו בצק. אם עשית ממנו בצק ואפית אותו, קוראים לזה חמץ. אם נתת לבצק לעמוד הרבה זמן, הבצק יחמיץ ויחמיץ 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 ונהיה חמוץ ונהיה בלתי ראוי למאכל, לזה קוראים שמרים טבעיים. ולזה התורה קוראת שאור. מה עושים עם דבר כזה? אפשר לאכול אותו. מה עושים איתו? מה עושים עם שמרים? מה אתה אומר? כלומר, לוקחים מעט שמרים, מעט מהשאור, ושמים אותו בתוך בצק שהכנת עכשיו, ואז בגלל שיש בו כבר את השמרים, מה זה שמרים? זה חיידקים. אז הם מציסים, ומה שנקרא, גורמים לתפיחה יותר טובה של הלחם. כן? אתם עושים לכם שמרים, לא שם את השמרים, זה פחות טוב, שם את השמרים. אז היום אנחנו יש לנו שמרים של מפעל, שמרים סינתטיים, זה שמרים. ואם אתם תלכו למאפייה טובה, יגידו לכם, זה לחם שאור. يعني لحم شلا صاروا بشمرين ملخوتين الا الا لكخوا مثل ما شمرنا اخشاب لحم مخمصت كورم زي هذا ده لو كشر لحم مخمصت بالتوراة هو بيتبدل صح كورم زي صح كي كل سئور وكل دباش لو تكثيروا منه يشلا الشم المذبح لو مكبل خمص ده خاغاب لو راكم المذبح لو مكبل خمص الا بتخيلات פרשת שבוע שעברה קראנו שהכהנים, כאשר הם מקבלים את שיירי המנחות, אז מה כתוב על הכהנים? וזו תורת המנחה וכו' וכו' וכו'. הנותרת ממנה מהמנחה יאכלו אהרון ובניו. ובאיזה אופן אתם הכהנים שאתם מקבלים את שיירי המנחות, אתה בתור כהן מקבל קומץ עולה למזבח, אבל השאר אתה לוקח לעצמך ואתה אוכל אותו בקדושה בתוך חצר המקדש. איך אתה אוכל את זה? מצות תאכל, בחצר אוהל מוד יכלוה, לא תאפה חמץ. כלומר, גם הכהנים עושים מזה מצות, לא עושים מזה חמץ. דרך אגב, בתורה יש כמה סוגים של מצות, אנחנו לא יודעים מה זה. חלות מצות, רקיקי מצות. זאת אומרת, יש כל מיני סוגי מצות, לא כל המצות נראו כמו המצות שלנו, או יותר נכון, אף מצה לא נראתה כמו המצות שלנו. אבל הם כל מיני סוגי מצות, העיקר שהקמח לא תפח, לא יחמיץ. בסדר? אם כן, למדתי מכאן שהלחם הקדוש, הרי אם בבית המקדש פסח כל השנה, אם בבית המקדש יש רק מצה ואין חמץ, אז אני הבנתי. הבנתי שהכהנים, משרתי השם, ישראל לא אוכלים אף פעם מנחות. מנחות זה רק כהנים. הכהנים משרתי השם, איזונים מלחם. איזה לחם? מצה. אז אולי יצא יפה, יצא יפה. אולי אנחנו בחג המצות אוכלים מצות, אנחנו כאילו נהיים כהנים. וואלה, זה מזכיר לי משהו. כי הרי אתם זוכרים איך התחיל פסח? היה שם ליל הסדר. הליל הסדר הראשון, פסח מצרים. אתם זוכרים ששמו דם על הפתח של הבית? במשקוף השתי המזוזות שמו דם על הפתח. והקריבו קורבן בבית. מי היה הכהן של הבית הבכור שנבחר אז? הבתים של עם ישראל הפכו בימי, בליל יציאת מצרים. הבתים של עם ישראל הפכו לבתי מקדש כאלה. זה גם מה שהציל אותם. מה זה המקדש? מקום שהוא מוצל מהמוות. שפגע במצרים. אז אפשר להבין, ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש, המשך הפסוק, ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש, ומצות. על מאורים אכלו. למה מצות? זה מקדש. אתם כהנים. כלומר, ולכן, עכשיו אני מבין. למה מנקים את הבית לפסח? אולי כי הבית משתדרג, והוא נהיה קצת מקדש. מה לא תנקה את המקדש? מילא אתה חי, אתה אוהב לחיות בלכלוך. אבל עכשיו הבית שלך הופך למקדש. אז אל תגיד לי מנקים רק בשביל החמץ, ותתחיל, יש כאלה שצוחקים על אנשים שהם מנקות את הבית, אומרים אבק, זה לא חמץ. מה פתאום? זה בית מקדש, הם צודקות. זאת אומרת, אולי, לא יודע, סתם, אני רואה שלחם המצה הוא לחם שקשור לקודש. אבל זה הרבה יותר מזה. אם אנחנו נעקוב ונחפש את המצות בתנ"ך, יש דבר מאוד ברור. יש דבר מאוד ברור. תעברו על כל הפעמים שאכלו מצות בתנ"ך. מי אכל מצות בתנ"ך? פעם אחת זה בית המקדש, זה הבנו. פעם שנייה זה בחג הפסח. כל מקום שתמצאו פסח, אכלו מצות, ברור. אבל מי עוד אכל מצות? לא בפסח ולא במקדש. תמיד זה אכילה של מלאכים. ותמיד המלאכים האלה הם אורחים. אורחים, מלאכים. בואו נעבור על כל אוכלי המצות בתנ"ך. אוכלי המצות הראשונים היו, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. אברהם אבינו פוגש את האורחים. מארי שלוש שעים קמח סולת, לושי ועשי, עוגות. עוד מעט נסביר למה המילה עוגות בתנ"ך זה מצה. עוגה בתנ"ך זה מצה. לא עוגת שלוש קומות של חתונות, שעוברת מחתונה לחתונה עד שמתפוררת איפשהו, לא יודע. כן? אלא עוגה של העוגה של התנ"ך זה מצה, נסביר בהמשך. בסדר? אני כבר שנים לא ראיתי עוגה כזאת. פעם עוגות כאלה. אברהם מופה מצות, עוגות, מצות, לאורחיו. ותוך כדי השיחה איתם, מתברר לה שהם מלאכים. קראים את הסיפור שם. הם אכלו, ואז אמרו, מה קורה עם אשתך? עוד שנה היה לה ילד. אז היא צחקה, למה היא צחקה? כי אמרה, מה זה, באו פה כמה, שלושה ערבים, אומרים לי, יהיה לך בן, שכוח, תודה רבה לכם. ואז הקדוש ברוך הוא, אומר לאברהם, הקדוש ברוך הוא אומר, לא מלאכים, למה זה צחקה שרה? ואז פתאום אברהם מבין שזה מלאכים, וגם שרה, לא צחקתי ממכם, אחת שאתם ערבים. בסדר, זה לא קשור עכשיו לסיבור. רק אני אומר שהאורחים הפכו למלאכים, אכלו מצות. טוב, אחרי שהם כבר, אחרי שאנחנו יודעים שהם מלאכים, הם הלכו ללוט, כבר אצלות כתוב מפורש, ומצות עפה, איך כתוב שם מלאות? לא משנה, ומצות עפה ויוכלו. ואז להם שתה, ומצות עפה ויוכלו. גם לוט עשה מצות לאותם מלאכים. זה המלאך, המלאכים, מה הסיפור הבא של מלאך שאוכל מצה? כולם יודעים גדעון. שופטים, פרק זין, גדעון, יושב לו, יושב לו, יושב, גדעון חובד חיטים בגת, פתאום הופיע איש מכובד מעל הגת. ואומר לו, היי, גדעון, השם ממך גיבור החיל. גדעון אומר, איפה השם? איפה זה? לא נכנס כל השיחה המרתקת הזאת. ואז גדעון אומר לו, אני רואה שאתה אדם נשוא פנים, מכובד. אני חייב, אתה אורח שלי, אני חייב להביא לך אוכל. רץ הביתה, מביא גדי, מזכיר כמו על פסח, ומביא מצות. ואז המלאך נוגע במצות, מצות עולות באש ומקים בגדי. ופתאום הוא נהיה מלאך. גדעון אומר, וואו, זה מלאך. אורח שהפך למלאך, כמו אצל אברהם אבינו, אורחים הופכים למלאכים. ואוכלים מצות. יש עוד שני אנשים שאכלו מצות בתנך. זה כבר יותר מסובך. אבל זה סיפור חובה. הסיפור על אליהו הנביא. מה אתם אומרים, אליהו הנביא הוא אדם או מלאך? גם וגם. אדם שנהיה מלאך. כי עיקרון כל הצדיקים הופכים למלאכים. אבל הוא יותר. מתי הוא הפך מאדם למלאך? כשהוא אכל מצות. איפה הוא אכל מצות? בואו נראה. הרי אליהו הנביא, לא יודע אם אפשר להגיד את המילה הזאת, זה לא מילה יפה, קצת מיואש מהמצב של עם ישראל. אחרי שהוא עשה את הדבר הענק הזה, של השם הוא האלוקים בהר הכרמל, אז הוא מתברר לו שאיזבל עדיין רודפת אותו, ואז הוא בורח, ואז הוא הולך, חוצה את כל ארץ ישראל והולך לבאר שבע. מניח את נערו בבאר שבע, אולי הייתה צאצא של נערו, מניח את נערו בבאר שבע, והוא הלך במדבר, מבאר שבע זה המדבר. גבול הארץ הנושבת זה באר שבע. מדען, שקיעת שמונה, ועד באר שבע. המשכת באר שבע דרומה, יצאת מארץ הנושבת. הלכת למדבר. והוא הלך במדבר, דרך יום, ויבוא וישב תחת רותם אחד. שיח רותם, עץ רותם. וישאל את נפשו למות, ויאמר רב אתה השם, כך נפשי. וישכב הישן תחת רותם אחד. ישן במדבר, כמו שאתה תעשה. ישן תחת רותם אחד. והנה זה מלאך נוגע בו. והוא אומר לו, קום, אכול. ויבט, והנה מרעשותיו, עוגת רצפים. זאת מצה, תזכרו, עוגה זה מצה. עוגת רצפים, רצפים זה גחלים. מצה על גחלים, וצפחת מים. ויאמר, ויאכל, וישת. וישב וישכב. וישב מלך השם שנית ויגע בו, ויאמר, קום אכול, כי רב ממך הדרך. ויקום, ויאכל, עוד מנה מעוגת רצפים, וישתה. עכשיו תראו איזה פסוק חשוב. וילך בכוח האכילה ההיא 40 יום ו-40 לילה עד הר האלוהים חורב. זה לא לוקח 40 יום, לא יודע מה הוא עשה. באמת, לא יודע כאילו מה, אולי הוא הסתובב, אבל הוא הלך 40 יום עד הר האלוהים חורב. האם הוא אכל בדרך? לא. כתוב, וילך בכוח האכילה ההיא. אני לומד מכאן שמי שאוכל מצה, אחת מהשניים, זה או מלאך שהופך לאדם, כמו המלאכים של אברהם והמלאכים של לוט והמלאך של גדעון, או שאתה אדם, והרגע שבו אתה הופך למלאך, זה הרגע שבו אתה אוכל מצה, כי מכוח האכילה של המצה ההיא, שהוא אכל את הפעמיים, מזכיר לי לסדר, שאנחנו אוכלים מצה פעמיים, אחד מצה ואחד אפיקומן. אז אחרי שהוא אכל את האכילה של המצה השנייה שלו, אז הוא בכוח האכילה ההיא, הלך 40 יום עד הר חורב, שזה מזכיר כמו את משה רבנו, שהיה בהר חורב ולא אכל ולא שתה 40 יום. לא דבר כאן. והוא עשה את זה מכוח המצה, אליהו הנביא. אז אני מבין שמי שרוצה להפוך למלאך, צריך להיות לאכול מצות. תראו, מה זה מלאך? משרת של השם. האם אני יכול לקרוא לכהנים מלאכים? במידה מסוימת. כן, כי הם משרתי השם. אז עכשיו אני מבין, משרתי השם, כהנים ומלאכים, אוכלים מצות. ויש לך כאן מה שנקרא שיקוי הפלא. אתה יכול, אם אתה מלאך שנוגע בארץ, נהיה בן אדם, אתה אוכל מצות. אם אתה בן אדם שאוכל מצה, יכול להיות שתהפוך למלאך. האמת שיש עוד סיפור אחד של מצות שמישהו אוכל בתנ"ך, אני לא יכול להסביר לכם אותו, הוא ממש קשור. שאול, באין דור, אצל בעלת האוב, הארוחה האחרונה שלו, שממנה הוא יצא אל מלחמתו ואל מותו, בהר הגלבוע, מידי הפלישתים הרשעים הארורים, כשכבר לא היה לשאול הרבה צבא, כבר עברו לדוד המלך הרבה חיילים, הוא נלחם לבדו למרות שהוא ידע שהוא הולך למות. וערב לפני כן הוא ישב אצל בעלת האוב ופגש את שמואל באוב. ושמואל אמר לו, מחר אתה ובניך אימי. זה לא כמו להגיד למישהו מחר אתה הולך למות. זה להגיד למישהו מחר אתה הולך להיות איתי למעלה, במקומות גבוהים. אתה מחר תהיה מלאך, איתי, מחיזתי. ואז הוא אוכל מצות. הוא הולך אל הקרב, ומת. ובכוח אכילת המצות, הוא הפך למלאך. אפשר להגיד את זה, זה לא בדיוק. אבל שאול היה אורח. אמרנו של אורחים ועם מצות. היחידי שלו היה פה אורח זה אליהו. נכון? כי המלאכים של אברהם היו אורחים, המלאכים של לוט, אותם אורחים. אצל גדעון זה אורח, ושאול הוא מתארח, רק אליהו לא מתארח. אבל מה זה אורח בכלל? מלשון מה זה אורח? המילה אורח מלשון? עובר אורח. מה אפשר להגיד על אליהו הנביא? שהוא הכי 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 עובר אורח. אליהו הנביא זה באדם שאתה לא מוצא אותו בשום בית. הוא תמיד בדרכים, הוא תמיד נב ענת. אז אני עכשיו מתחיל להבין שמצה זה אוכל של אנשים שנודדים בדרכים. שהם בהליכה, שהם בתנועה. לא אנשים שיושבים בבית, בנחת. זה מתחיל לחבר אותי לסוד של המצה. בואו עכשיו נבין, נכנס קצת לקולינריה של המצה. לצד הקונדיטורי של המצה. שימו לב טוב. מה הסיבה הפשוטה שהמארחים בתנ״ך מאכילים את אורחיהם במצות? הסיבה הפשוטה מאוד. כי לחם הוא לוקח הרבה זמן. אני לא יכול לבוא לאורח שלי ולהגיד לו, וואו, אל תשכחו, אורח זה לא כמו אורח של היום. היום אורח, אתה מזמין אותו לפני. היום אורחים מסכנים, אתה מזמין אותם, והם צריכים לארגן את התיק, לארגן את האוטו, לנסוע אליך. אנשים מעדיפים לארח כמו שיתארח, יותר קל. או שמעדיפים להיות בבית, להתארח. מי עושה חסד, האורחים או המארחים? האורחים עושים חסד עם המארח. זה לא אורחים של התנ"ך. אורחים של התנ"ך זה עוברי אורח. הייתי אומר שמה שדומה היום להכנסת אורחים, זה שאתה לוקח טרמפיסטים. אתה נוסע באוטו. אתה נהנה לשמוע פודקאסט טוב, כמו אברהם אבינו שנהנה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ופתאום, איזה בן הציונות הדתית או חרדי, חילוני לא תפגוש את הפעם, רוצה לך טרמפים. וואו, יש לך עכשיו ביטוי. אתה רוצה להמשיך לנסוע גם במהירות של האוטו. וגם כיף לך להיות לבד צד לשמוע משהו. אבל יש פה עובר אורח. אתה צריך להיזכר באברהם אבינו, ששם ברקס הקדוש ברוך הוא. אמר רק שנייה אחת, כמו שואל, יש לי פה אורחים. לקח את הנתיב הימני, שבר את כל המהירות ואת כל התוכנית של הוויז, מעלה את ה... זה, בתקווה שהטרמפיסטים יהיו מנומסים, לא נעים לו לא לדבר איתם, צריך לעצור את כל הזה. בסדר? זה היום, הייתי אומר, מצוות הכנסת אורחים קצת, קצת. עובר אורח. טוב, יש הרבה, זה... הגזמתי, גם כשאתה מארח... תמיד, גם כשאתה מארח חבר, תמיד זה מחמם את ליבו, וגם בטח כל אנשים שאין להם... קיצור, לא באתי להקטין מה שאפשר לעשות היום עם הכנסת אורחים. אפשר הרבה הכנסות אורחים. נכון. זה גם, כן. לא, כי יש גם, תשמע, יש גם עולים חדשים שאין להם משפחה, יש מלא דברים, לא צריך, גירים, כש... לא חסרים. רק אני אומר שה... אם אתה בא, אז אם עובר אורח בא אליך, אתה עכשיו אומר לו רק שנייה אחת, תשב, אני מתחיל לאפות פה לחם. לחם זה, זה המון זמן. זה בצק, זה תפיחה, זה אפייה ארוכה. לא. אחת, שתיים, קמח, מים, לישה, רידוד. למה רידוד? כיוון שאתה רוצה שזה יפה מהר. אם זה שמן, אם אתה עכשיו, יש לך לחם תפוח ושמן, אתה שם אותו בתנור 5 דקות, אז בסוף, מה יש בפנים? יש לך בצק, יש כאלה שאוהבים בצק, אז עושה כאלה בטן אחר כך. אתה לא אוכל בצק, כן? אתה צריך לרדד, וכשאתה מרדד מה יוצא? יוצא עיגול, כי עיגול זה לא עיגול של מורה למתמטיקה. לעיגול הכוונה שאתה מרדד, נוצר עיגול באופן טבעי, זה עוגה, לשון עיגול, וזה דק, ואתה לא צריך שום דבר, אתה צריך גחלים, אתה שם את זה על גחלים, אתה צריך שזה לא יהיה רטוב מדי, היסה לא תהיה רטובה מדי, היא תהיה עם קצת רטיבות. ואז היבשות שלה, אתה שם אותה על הגחלים, 3 דקות, 3 דקות הופך, קצת מנקה אותה מה שנדבק בה, ואתה אוכל, זה חם, זה במיידי, עוד 1.5 שעות, אין לך מה לעשות עם זה. זה כמו אלה שקונים פיתות, בערב, פיתות קונים רק בבוקר. אם אתה קונה פיתות בערב, זה לא טעים.
אבל יש עם שעוד עובד ככה, מקסיקני, כאילו זה לא רק שזורפי, זה בצק זמין כזה, זה רק קמח ומים, וזורקים על הזה.
בדואים בסיני יש להם מערכה שנקרא פתיר. התרגום של מצה במקרוס זה פתיריה. וזה. עכשיו תבינו משהו נוסף. אז כל כך זה ברור למה אתה מביא לאורחים מצה. משום שאתה צריך להיות, מה שנקרא לעשות את זה במיידי. לא עכשיו להתעכב. ויש כאן משהו נוסף. המצות זה לחמם של נודדי הדרכים. רועי הצאן, משום שאדם כשהוא יוצא לדרך אין לו תנור, שני דברים אין לו, אין לו זמן, אתה בדרך, אתה בתנועה, אתה לא יושב במקום אחד, אתה לא מחכה, וגם מה, אתה סוחב איתך תנור בדרך, מה פתאום? המצה לא זוקקת שום דבר, רק צריך שיהיה לך קמח ומים, ולא צריך זמן. זה בעצם הלחם הפשוט, הדל, הוא דל כי אין לו את ההתפחה ולא מכניסים לו טעמים רבים, אלא הוא פשוט ודל, קצר בזמן, מהיר, והוא בעצם תמיד יהיה מאכלם של האנשים שלא מתפנקים, שנמצאים בתנועה מתמדת, שנמצאים בהליכה. זה לחמם של רועי הצאן, כמו שאמרנו, לעומת המתיישבים שספונים בבתיהם ויש להם תנורים גדולים. זה האופי של אכילת המצה ושאוכלי המצה. אבל הדבר הזה יש לו משמעות מאוד עמוקה. קודם כל כבר הבנו את הסיפור. הרי בעצם יש לנו תמיד, אנחנו תמיד פוגשים את המצה כנתון. אברהם מכין מצות. במקדש אוכלים מצות. אז הסברנו. זאת אומרת, הסברנו את ההיגיון שכך שאורחים אוכלים מצות, שדדי דרכים אוכלים מצות. אבל אין לנו שום סיפור על מצה. הסיפור על מצה זה כסיפור. סיפור שעוסק במצה, זה הסיפור של יציאת מצרים. יש מה לדייק בו, אני לא אכנס לפסוקים לראות מה קרה שם בדיוק. רק רואה שם משהו מאוד מעניין. למרות שאומרים לעם ישראל בראש חודש ניסן, או לא יודע כמה לפני, אתם תתכוננו בלילה הזה, אתם צריכים לאכול בשר עם מצות, ואתם צריכים. למרות כל ההכנות האלה, יציאת מצרים מתרחשת, וזה לא ברור למה. שנים ניסיתי להבין את הפסוקים האלה. יש לי כל מיני תשובות, אבל השאלה יותר יפה מהתשובות. למרות שעם ישראל כל כך מתכונן ליציאת מצרים, לכאורה. משהו קורה ברגע של יציאת מצרים שהוא הפתעה. אין מה לעשות. אם אתה קורא את הפסוקים הראשונים של יציאת מצרים, יציאת מצרים מתוארת כגירוש פתאומי, דרמטי. אני קורא לכם את הפסוקים לפי המנגינה שאני שומע בהם. ויהי בחצי הלילה, והשם יקע כל בכור. וכולי. ויקום פרעה לילה ובכל עבדה, ותהי צעקה גדולה המצרים. ויקרא למשה ולאהרון, קומו, צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, ולכו, עבדו את השם כדבריכם, גם צונכם, קחו, ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ. כי אמרו, כולנו מתים. כלומר, יש איזשהו לחץ אדיר על ביציאה. ואז קורה פסוק שהוא ממש לא ברור. וישא העם את בצקו, טרם יחמץ. משארותם, משארת זה קערה של בצק. משארותם צרורות בשימותם על שכמם. וישאו בני ישראל מרמסי סוכותה. ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות. כי לא חמץ, כי לא החמיץ, כי גורשו ממצרים, ולא יכלו להתמהמה, וגם צדה לא עשו להם. חבר, מה נסגר איתם? לא ידעתם שיוצאים? ומתואר כאן כאילו, ברגע האחרון, איפה הנעליים שלי? תפוס משהו, רוץ. ברגע האחרון, ולא הספקנו להכין לחם. אין להכין לחם, קחו את הבצק וצאו. לוקחים את הבצק ויוצאים. טוב, אבל בדרך אין תנורים. ועפו את הבצק כשרוצים למצרים, עוגות מצות, הם כבר נודדי דרכים, הם כבר לא יושבי קבע. הם לא מצאים בבתים, עם יכולת לאפות. אז עושים מצות. זה כאילו הסיפור של המצה. אז זו יחידה עצומה, כאילו מה? מעבר לזה שהם עפו מצות בשביל קורבן פסח בתחילת הלילה. ואמרתי לכם שכל פעם שאוכלים מצות אוכלים פעמיים. אליהו הנביא אוכל פעמיים. אנחנו אוכלים פעמיים. הם אכלו פעמיים. אכלו בתחילת הלילה, ואכלו, ויצאו ממצרים, ומצאו את עצמם מבצק שלא יחמיץ, שמופיעים אותו בדרך, כנודדי דרכים, כהולכי דרכים. מה אני מבין מכאן? יש מילה מאוד יפה בעברית, קוראים לה החמצה. זאת אומרת, שצריך, מי שמתאר את זה יפה, זה הנביא הושע, שהוא אומר, כמו שאני אמצא את זה, הנביא הושע מדבר בהקשר מסוים למלכות ישראל, אבל הושע, כן, רק רגע, כן, מצאתי, ברוך השם. טוב, פסוקים פה לעזרים, הם כתובים בצורה יותר מדי מסובכת, הושע הוא נביא קשה מאוד. להחמיץ את העיסה, לתת לה להפוך לחמץ, מלשון מה זה? מלשון החמצה. זאת אומרת שהמצה בעצם היא לחמם של האנשים הזריזים, אלה שיכולים הקפצה, תוך 7 דקות, אתה צריך להיות בחוץ, מוכן למסע. אז אם אתה דואג לצ'וקולוקים, אתה לא תהיה מוכן. אז לפעמים אתה לא תהיה מוכן, ואתה מוכן לקבל שעה ביציאה, אכפת לך. איך הצ'וקולוקים? לקבל שעה ביציאה, לא נורא. אבל אם אתה עומד לפספס את הרכבת של עם ישראל, מי שיחמיץ את העיסה, יפסיד את הרכבת של עם ישראל. יכול להיות שהאנשים האלה שלא לא הספיק בצקה, האנשים האלה אולי זה לא כל עם ישראל, אולי זה רק אנשים שלא כל כך היו בטוחים ולא כל כך האמינו, אולי זה דווקא אנשים כאילו הקטני אמונה, וברגע האחרון הם הבינו שלא, יש מצר של עם ישראל, אני לא מוכן להפסיד אותו, ואני רץ בלי נעליים החוצה, העיקר לרוץ עם עם ישראל, בלי לסדר את עצמי, אני מוכן לוותר, פת במלח תאכל, אני רץ. זה חלק מהתיאור שמתואר כאן לסיפור של המצה. כלומר, יכול להיות שהמוצא, שאולי המצה בונה משהו באדם שנותן לו זריזות. לחם החמץ הופך אותנו לאנשים יותר מדי קופאים, מכירים את הביטוי, קופאים על השמרים. לקפוא, לעצור על השמרים. כלומר, כאילו אנחנו תופכים, וכל זה. והמצה הופכת אותנו לאנשים יותר מלאכיים. מה זה מלאכיים? זריזים. כמו אליהו הנביא, שהוא רגע אחד פה, ורגע אחד שם. כמו מלאך שבא משם והולך לכאן, שהוא בדרך, שהוא לא יושב על המקום שלו ויושב. לנוע, להיות בתנועה, לא לעמוד על המקום. אתה חייב לאכול 7 ימים מצה. כי אתה חייב לקבל, אתה חייב כאילו להיות בנוי מהמזון הזה של הולכי הדרכים. אז גם אני מזכיר את הסוכות. כי גם סוכה זה לוותר. מצה וסוכה זה לוויתור. מצה זה ויתור על הלחם המפונק, המעודן, הרך, המטובל, המוחמץ, הבנתם? וסוכה זה לוותר על המיטה הנוחה, עם הכרית והשמיכה. לוותר על המזגן, על 4 הקירות החזקים, על השקט של הבית, ולצאת אל הסוכה, החוצה. להיות בתנאי סדאות. אני, השבוע הכי קשה לחיילים בטירונות זה סדאות. נכון? הכי מבאס. אלא אם כן אתה אוהב את השטח. גם אם אתה אוהב, היית מעדיף לשמוע מיטה נוחה. כן. אבל אתה חייב להיות מסוגל לישון בחוץ על אבנים וקוצים. ואם אין לך את זה, אתה לא יכול שייך לעם ישראל. אתה לא מחושל מספיק. אז פעם בחצי שנה נכנסים לזה, שבוע של מצה, שבוע של סוכה. עד כאן הסברנו פשוטו של מקרא. אני צריך להתקדם לפנימיות של הדברים. אבל השעה חמישה לשבע. אז אני רק אגיד לכם, בקצרה, בצורה מאוד קצרה, כדי שאני לא רוצה כבר, כל פעם שאני מבטיח שיהיה שיעור שני, אני בסוף לא עושה את זה. עוד לא קלטתם את זה. אבל זה מה שקורה. אין כאן כזה. יש כאן כזה? לא, מחק יש פה. אבל טוב. אין פה. טוב, מה, תלך להביא, מאיפה תביא עכשיו?
זה נמצא במקום
שלך. מה? בזבזו את זה על כל האיש התלוי. לא נשאר דיו בשביל זה. אוקיי. חכה על זה אפילו. ממש נגיד, ממש בקצרה, אני מסביר משהו שהזוהר מסביר על מצה, ויש עוד הרבה דברים. בעבר כתבתי חוברת על זה, יכול להיות שמישהו רוצה לשלח לו במייל. יש לך את זה. וילך בכוח האכילה היה זה השתנה, זה גרסה עתיקה, שצלנו דברים, אבל בסדר, הרעיון נשאר את הדבר. לפני שנה בערך ראיתי סרטון של נתנאל אלינסון, שהוא גם אומר ממש דברים דומים. כדאי גם לראות את הסרטון שלה. מאוד נחמד. תודה רבה, דביר. גם אחרי שבוע ישיבה, וגם מביא. עשית את זה מהר, כאילו אתה אכלת מצה עכשיו. כאן יש לנו את לחם החמץ המצרי. זה דבר מדהים. יש חוקרת אוכל בעולם העתיק, קוראים לה דוקטור טובה דיקשטיין. תסתכלו באינטרנט, היא כתבה מאמר מטורף, וגם פרופסור זוהר אמר בספרו על הדגן, חמש שנים הדגן, מביא שבעולם העתיק מצרים הייתה ענקית הלחם. הם שם פיתחו את כל המאפייה המצרית, זה משהו מדהים, זה מטורף, זה ברור שהיציאה ממצרים תסומל על ידי הפרידה מהלחם. אז זה עוד דבר שלא אמרתי לכם. זה לא מופיע בזה, כי זה התחדש לי אחרי. לחם החמץ המצרי. ואז עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תאכלו מצות עם הקורבן בבית, כמו כהנים. יוצאים, מתברר שהם יוצאים, ואין להם ברירה אלא לאפות מצות, כי הם יצאו, כי לא היה הזמן, יצאו מהר, כמו הסיפור הלא ברור הזה. ולכן עם ישראל יוצא עם מצות, אוכלים מצות. אוכלים מצות, אוכלים מצות, אוכלים מצות, אוכלים מצות, עד שנגמרו המצות, מתי נגמרו המצות? באמצע חודש אייר. ועם ישראל אומר, אין לנו לחם, בסין. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אני מטר לכם לחם מן השמיים. איך קוראים לכם מן השמיים? מן. כעבור תקופה לא ארוכה שאכלו מן, קיבלו תורה, משה רבנו עולה לקבל את התורה, ואז משה רבנו 40 יום, מה הוא עושה? לחם לא אכלתי, ומים לא שתיתי. אז מה משה רבנו אכל? אין דבר כזה לא לאכול. כל היצורים ניזונים מהשם. מה הוא אכל? ניזון מזיו השכינה. משה רבנו חוזר לעם ישראל, עם ישראל ממשיך לאכול מן. את המן הם אוכלים עד הכניסה לארץ ישראל. מתי נכנסו לארץ ישראל? מתי נגמר להם המן? במחרת הפסח, כלומר חג ראשון של פסח. ואז מה נשאר להם לאכול? אכלו את מתבואת הארץ. אבל מה אכלו אותה? מצה, כיוון שהם היו בחג המצות. אכלו מצה, ורק במימונה הראשונה בהיסטוריה, הם אכלו לחם, חמץ, אבל לא של מצרים, אלא ארץ ישראלי. זאת אומרת, יש לנו כאן בעצם עלייה. אומר הזוהר הקדוש, בעצם, החמץ הוא הלחם, זאת אומרת, זה הפי פירוש הרמק, זה החמץ זה הלחם של עולם העשייה, המצה זה הלחם של עולם היצירה, המן זה הלחם בעולם הבריאה, וזיו השכינה זה בעולם האצילות. כלומר, הקדוש ברוך הוא פותח את ידיו ונותן לאדם חיות. מה זה החיות הזאת? פותח את דרך ומסביע לכל חי?
רצון.
החיות זה הרצון של מי? של השם. השם רוצה אותי. הרצון שהשם רוצה אותנו מתלבש במן. המן זה לחם אבירים, לחם שמלכי אשר ניזונים בו, זה לחם שאתה ניזון בו ואתה יכול להשיג את השכינה, לכן עם ישראל לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. המן מתלבש, הלבוש הראשוני זה המצה. כי מה זה המצה? זה המפגש הראשוני של הרצון האלוקי המחיה, שמתלבש בתוך העולם הזה, אבל בלבוש דק מאוד. הלבוש של המצה הוא לבוש דק מאוד. למה הוא לבוש דק מאוד? מכיוון שאין פה, הזמן לא עושה את שלו. אין פה טעמים, המצה זה לחם עוני, לחם עני, לחם לא טעמים, לא מורכבות. המצה זה גם לחם שלא נתת למים לפעול את פעולתם. מה פועלים המים? מים באים במפגש עם חומר, מה הם עושים לו? מתחילים תהליך של חימוץ, זה תהליך של תסיסה, פירוק, יצירת חיידקים, יצירת תהליכים, זה בדרך לקלקול. עצרת את כל התהליך הזה. זה ממש כמו שמה מקבל תומה, רק דבר שבא במגע עם מים. המצא כביכול זה הרצון, הוא עוד לא בא במגע עם מים, רק מה? מגע שהאש מחלה את המים, האפייה. ולחם החמץ זה כבר הרצון האלוקי שנכנס לתוככי העולם הזה. לכן אנחנו נמצא תמיד ככה, עם ישראל במדבר הוא במדרגה מלאכית לגמרי, הוא ניזון מהמן. אבל אתה לא יכול לאכול מהמים, לא אכלת לכם מצות. המצות זה ההיטהרות, היטהרות מלחם המצה של החמץ. לחם החמץ המצרי, זה היטהרות. ואחרי שעם ישראל ניזון מהמצות, אז הגוף שלו כבר מתחיל להיות יותר ויותר כליל, מלאכי. ואז הוא יכול להיפגש עם המן. ואז הוא יכול לשמוע את כל השם בהר סיני. כי הסיבה שאנחנו לא שומעים את כל השם, הר סיני זה לא חידוש. לא הקדוש ברוך הוא לא בא ואמר משהו. הר סיני זה קורה עכשיו. אז למה אני לא שומע את הקול של הר סיני? כי יש לי גוף. אני שמע שומעת, אבל אני בתוך גוף. אבל אם הגוף שלי יהיה רוחני מאוד, כמו הגוף של אליהו הנביא, שהוא אוכל מצות, ואז הוא אחרי זה הוא עולה ברכב אש ובסוסי אש בסערה השמיים. רכב אש זה הגוף. סוסי אש זה הגוף. הגוף זה רכב וסוסים. והנשמה יושבת על הרכב והסוסים. אליהו הנביא, הגוף שלו נהיה אש, הוא נהיה מלאך. גם אני רוצה להיות מלאך. אז תאכל מצות שבעה ימים. ואל תגיד, אני לא נוטל עדיים. תברך ברכת המזון, תאכל מצה. ואני משבח אותך שאתה אוכל לחם. כי אתה מתחייב ברכת המזון. בתחילת השיעור, אני לא יודע אם היית פה. דיברנו על הכאב הזה שפחות ופחות אנשים אוכלים לחם. ופחות ופחות נשמע ברכת המזון בעולם. אלא אם כן תחזור לעולם שיטת רבי עקיבא, מסכת ברכות, שרבי עקיבא אומר, אפילו אכל שלק, מה זה שלק? ירקות מבושלים, כמו שאוכלים כל המסכנים, אבל זה אוכל הכי בריא. אפילו אכל שלק, ירקות מבושלים, והוא מזונו, אומר רבי עקיבא, מברך אחריו שלוש ברכות. שלוש ברכות זה כינוי בחז"ל ברכת המזון. זאת אומרת שרבי עקיבא חשב שצריך לברך את המזון, הכל ארוחה משביעה. והוא היה מזועזע, אם הוא היה שומע שאומרים, חבר'ה, זה לחמניות מזונות. איזה מזל. הוא היה מזועזע מזה. יכול להיות שמתקום סנהדרין, יגידו, צריך לפסוק לרבי עקיבא. כי אנשים אוכלים אורז, ושניצל, וקוסקוס, ועוף, ומברכים בורי נפשות. והקוסקוס לא. מברכים בורי נפשות, בלי הקוסקוס. תפוחי אדמה. מברכים מורי נפשות. מה, ברכה כזאת קצרה? אבל היה כאן מלא אוכל. אומר רבי עקיבא, תברכו ברכת המזון. לא נפסק הלכה כמותו. לעתיד לבוא, אני מניח שתפסק הלכה כמותו. ונחזור לברכת המזון, כמו שאתה מברך כל יום רביעי, בשעה 7. יש עוד דברים בגו, אבל... אני רוצה לדבר כאן, בעצם מוצא שעם ישראל צריך, אנחנו צריכים לעבור את התהליך הזה של המצע, של וזה לא שזה האידיאל. האידיאל להיות מלאך שחוזר לעולם הזה. לכן, אתם יודעים שבסוף ספירת העומר בחג השבועות, יש קורבן ייחודי בשנה שנקרא שתי הלחם, שעליו נאמר, חמץ תאפנה. כבר יש טקס במקדש שמחמיצים את לחמי שתי הלחם של חג השבועות. אתם יודעים. כי בעצם רוצים להגיד שבשלמות של העולם לא צריך להיות ולהגיד, אנחנו צריכים ללכת. להפך, העולם כולו מלא עונג והלחם. אבל עד שנגיע לשתי הלחם, אנחנו צריכים להיות מסוגלים להיות הולכי דרכים שחיים מהשיר הפשוט של הלחם. נעצור כאן. מה? כי תמיד זה ככה, שזה כמו תפילת שחרית. מלאכי אלוהים עולים ויורדים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע, אנחנו מגיעים, ואז אנחנו מתחילים, אנחנו בעצם רוצים, השיא זה להגיע ללחם של החמץ של ארץ ישראל. שזה כאילו, השיא זה שהעולם הבא והעולם הזה מחוברים. לכן בעצם אפשר להגיד שכל התהליך הזה הוא כדי להגיע לאכילה שלמה של, זה מבחינת שבועות, שמגיעים לאיזשהו, זה השלמות האמיתית. תודה רבה לכם, יישר כוחכם. תחזיק את זה.